טוב, בוקר טוב, בעזרת השם, ששיעור יהיה להצלחת עם ישראל, ובעזרת השם, הפטרת כל השבויים, שמעל והצלחת החיילים, רפואת כל הפצועים. טוב, היום לקראת פורים, בעזרת השם, נדון בסוגיה לגבי מצוות משלוח מנות. כידוע, יש לנו הרבה מצוות בפורים, כולם מתחילות במם, כן, יש לנו משלוח מנות, מתנות לאביונים, מחצית השקל, מקרא מגילה, מחיית עמלק. היום לדון בגדרים של מצוות משלוח מנות. כל שנה חייבים לדעת את הסוגיה הזאת, היא סוגיה מאוד מפורסמת, מאוד קצרה, אבל מה ההגדרה של גדר מצוות משלוח מנות, ולפי ההגדרה נוכל להבין את ההשלכות ההלכתיות של המצווה. אז בפוסקים יש שתי טעמים עיקריים למה תקנו מצוות משלוח מנות, כן? כידוע, מרדכי ואסתר ואנשי כנסת הגדולה, שהם התחילו ישר אחרי תקופת פורים, אנשי כנסת הגדולה, אז הם תקנו את כל מצוות פורים, והם תקנו לנו גם משלוח מנות, משלוח מנות איש לרעהו. מה הטעם התקנה? אם נבין את טעם התקנה, נוכל לדון בהרבה שאלות הלכתיות. נגיד דוגמה, הפוסקים הביאו הרבה השלכות הלכתיות לחקירה הזאת. ראיתי חלק מהפוסקים הביאו 45 נפקמינות לדברים האלה. נגיד אדם שולח ממתקים לאדם שהוא חולה סוכרת, האם הוא יצא ידי חובה? או הסוגיה שלנו, אדם שלח משלוח מנות, בילום שם, קיבלת משלוח מנות, לא יודע מי הביא לך אותו. האם זה שנתן לך קיים מצווה? לא, זה השאלה. או, נכון, האם אני צריך לבדוק את זה או לא צריך לברר את זה, נכון, יכול להיות אולי שלא. נכון, נכון, זה שאלה טובה, נכון. עוד שאלה, אדם שולח לילד קטן, או אדם רוצה לשלוח לחבר שלו חולצת פולו חדשה, האם הוא יצא בידי חובה? כל השאלות האלה הן השלכות לחקירה שנראה עכשיו. אז בפוסקים יש שתי טעמים עיקריים, נתחיל עם הטעם הראשון של בעל תרומת הדשן. ככה שאלו אותו בשוט, אני קורא את השאלה. בני אדם השולחים לחבריהם בפורים חלוקים וסדינים וכאי גוונה. האם יוצאים מדי מצוות משלוח מנות או לא? כן, אדם שולח לחבר שלו סדינים או בגדים חדשים, האם הוא יצא ידי חובה או לא? אומר תרומת הדשן, יראה דאין יוצאים, לא יוצאים מדי חובת משלוח מנות בבגדים ובסדינים. למה? דנראה דתא משלוח מנות הוא כדי שיהיה לכל אחד די וסיפק לקיים הסעודה כדינה. כדי מה שמה בגמרא במסכת מגילה דף זין, דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין, אבו מחלפים סעודתי ובעדדי, אינף כי באחי משלוח מנות, אלמא דתמא משום סעודי. אומר לנו תרומת הדשן חידוש גדול, חז"ל תקנו לנו בפורים לעשות משתה, ימי משתה ושמחה. אלא מה? יש אנשים שאין להם כסף לסעודה. טוב, אז יבקשו צדקה, הם גם מתביישים לבקש צדקה. לכן מה תקנו לנו מרדכי ואסתר? משלוח מנות. כל אחד ישלח מנות אחד לשני, ואז גם אדם שאין לו כסף ומתבייש לבקש צדקה, הוא יקבל את האוכל שלו בכבוד, וככה כולם יוכלו לקיים את מצוות המשתה. יוצא שמצוות משלוח מנות היא מצווה בפני עצמה, אבל היא ענף של מצוות המשתה, זה הכל כדי להגיע למשתה. מביא הוכחה בגמרא, שאביי והרב חנין היו מחליפים את הסעודות אחד עם השני ויצאו בידי חובת משלוח מנות. אתה רואה שהעיקר זה להחליף את הסעודה. למה? כי עיקר עניין משלוח מנות זה יהיה אוכל לסעודת פורים.
מה המשמעות של החלפה?
אני הבאתי לך, יש לך סעודה, לי יש סעודה.
אתה הצד הטכני אני מבין, אבל של הרעיון, הרי לשניהם יש, הם לא
קצים. כן, אבל יש הבדל שאני מביא לך את מה שאני הכנתי ואתה מביא לי את מה שאתה הכנת. לא, 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 התקנה היא להביא למי שגם מתבייש. אם אתה תביא רק למי שאתה יודע שאין לו, אז חזרנו לביוש. הקטע שאתה שולח לכולם, ואז גם אדם שאין לו, שהוא לא רוצה לספר לך שאין לו, הוא יקבל בדרך כבוד, כי אתה שולח לכולם, גם לעשירים, גם לעמידים. אז באמת, גם הם יקבלו בדרך כבוד. זה כאילו התקנה.
מסקנה
ואילום
שם, אתה לא מקיים
משום. וואי, וואי, וואי. ככה אתה מגלה לנו את הכל.
עכשיו
תגיד
לי,
קצר. וואי, וואי. מגלה לנו את הסוד. אז זה הוכחה ראשונה שלו. הוכחה שנייה. ותו נראה, זה לא אשכחן בשום מקום, מקרי מנות, אלא מידי דמיכלי עוד משתה. הוכחה שנייה אומר תרומת הדשן, למה דווקא אוכל? אז אמרנו, טעם ראשון, כי טעם התקנה שיהיה לכולם צורכי סעודה. צורכי סעודה זה אוכל, לא בגדים ולא סדינים. טעם שני, כתוב בפסוק, משלוח מנות איש לרעהו. מנה זה אוכל, לא, רוב המקומות שמצינו בתנ"ך, וזה לשון של מנה, זה אוכל ולא דברים אחרים. וכך הוא גם מוכיח מדברי הרמב״ם. הוא אומר, וכן דקדק הרמב״ם בלשונו שכתב, וחייב לשלוח שתי מנות של בשר, או שתי מיני תבשיל, או שתי מיני דאוכלים. אז רואים שהרמב״ם כתב לנו דוגמאות רק של אוכל, הוא לא כתב דוגמאות של דברים אחרים. ונראה דשתייה גם נחשבת מנה, ובמתנות לאביונים כתב הרמב״ם מאות או מיני מאכלים. רואים שבמתנות לאביונים הוא כתב או כסף או אוכל. אבל יפה, אבל משלוח מנות דווקא אוכל הוא הדגיש לנו. אלמא דגבי משלוח מנות סבר דווקא מידי דמיכלי. אז יוצא כאן לסיכום תרומת הדשן אומר, הטעם שתקנו לנו מצוות משלוח מנות זה שיהיה לכולם צורכי סעודת פורים, ולכן דווקא באוכל יוצאים ידי חובה. זה טעם ראשון. טעם שני של רבי שלמה אלקבץ, כן, הוא כתב ספר על מגילת אסתר בעל מנות הלוי, וכולם מכירים אותו מהפיוט אחד דודי, כן, ששרים כל ערב שבת רבי שלמה אלקבץ. אז הוא איך? כן, גם? אני יודע שרבי ישראל נג'ר מעזה, גם רבי שלמה אלקבץ? מי? אלקבץ בצפת עם הארי הקדוש, כן, תקופת הארי. טוב, יש רבי ישראל נג'ר שהוא היה הרב הראשי של צפת, של עזה. אוקיי, אומרת, הטעם השני שרבי שלמה אלקבץ, הוא אומר להרבות השלום והרעות, הפך מרגילותו של הצער שאמר מפוזר ומפורד, פירוש במקום שראוי להיות עם אחד, דינם מפוזרים ומפורדים במחלוקת, לכך תקנו משלוח מנות. לפי רבי שלמה אלקבץ,
מה יכול לפורים? יכול
להיות
כל יום.
או, אבל
קודש, בלי סוף יש למרות.
נכון, אבל רואים כאן שרבי שלמה אלקבץ אומר, מה הטעם של התקנה? לעשות הפך מהמן. המן אמר לחשברוש, עם ישראל הוא רב, הם בעלי מחלוקות, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, לכן אנחנו נרבה אהבה. יוצא שעיקר מצוות משלוח מנות לפי רבי שלמה אלקבץ זה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. כן, אז יוצא לנו מחלוקת האם הטעם של התקנה זה להרבות אהבה או טעם התקנה שיהיה לכל אחד ואחד צורכי סעודת פורים. לפני שנהיה את הנפקמינות, חלק רצו אולי לתלות את זה, תפרו דף רגע, אולי לא, זה לא מוכרח, אבל אולי לתלות את זה במחלוקת גם השולחן ערוך והרמה. השולחן ערוך הוא מעתיק את לשון הרמב״ם, תראו למעלה, הוא כותב ככה, חייב לשלוח לחברו שתי מנות בשר או של מיני אוכלים, שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, כל המרבה לשלוח לרעים משובח, ואם אין לו מחליף עם חברו, זה שולח לידי סעודתו וזה שולח לידי סעודתו, כדי לקדם מצוות משלוח מנות איש לרעהו. רואים שהוא העתיק את לשון הרמב״ם שדווקא דברי האכל, אכילה, כן, כמו שתרומת הדשן הדגיש לנו שדווקא צורכי סעודה שיהיה לכל אחד. הרי מה כותב? יש לשלוח את המנות ביום ולא בלילה, ואם שולח מנות לרעהו ואינו רוצה לקבלם או מוכה לו, באת למישהו כבר, דפקת לו בדלת, אומר וואי תודה רבה, אבל שמה כבר הביאו לנו מלא, זה סתם ילך לפח, כך הוא מוכה לך על המשלוח מנות, אומר יצאת ידי חובה, אומר הרי מה, יצאת ידי חובה. אז חלק רצו לתלות את המחלוקת בין מרן והרי מה למחלוקת שתרומת הדשן ומנות הלוי. למה? לפי השולחן ערוך שהוא הדגיש לנו דווקא אוכל, רואים כמו תרומת הדשן שעיקר הטעם זה שיהיה לכל אחד צורכי סעודה, לכן דווקא אוכל אתה צריך לשלוח. אבל לפי הרמ"א שכותב שאם הבאתי לך משלוח מנות ומחלת לי ולא רצית לקבל, לא משנה למה, עדיין יצאתי ידי חובה. אם אתה אומר שטעם התקנה שיהיה לכל אחד צורכי סעודה, יכול להיות שלהו אין, פשוט מחל לך, אז איך יצאת ידי חובה? אבל אם אתה אומר שהטעם זה להרבות אהבה, הרבית אהבה, מישהו בא לך עד הדלת, הבין לך, ברגע שבאת מולו כבר הרבית אהבה, יצאת ידי חובה. אם הוא ירצה לקבל או לא, זה עוד משהו. אז חלק רצו להגיד שזה גם מחלוקת מרן והרמ"א. אוקיי, יש הרבה נפקמינות בין השיטות, אני הבאתי רק שלושה דוגמאות שאולי זה נפקמינה ביניהם. אחד, כמו שאמרנו, האם יוצאים מדי חובת משלוח מנות בבגדים, כסף, סדינים, ספרים, אם הטעם שלכולם יהיה צורכי סעודה, זה לא אוכל, אז אתה לא יוצא ידי חובה. אבל אם הטעם זה להרבות אהבה, הרבית אהבה, הבאת לו חולצת תומי חדשה, זה כן מרבה אהבה. האם יוצאים במשלוח ממתקים? חלק רצו גם אולי לתלות את זה במחלוקת הזאת. מי שאומר להרבות אהבה, אז יש הרבה אהבה שאתה משולח לו הרבה ממתקים וזה וזה. אבל אם אתה משאלו צורכי סעודה, או יעשה סעודה למקופלת, אז אולי זה כן מעכב. או נפקמין השלישית, אדם שולח לחברו דבר שהוא לא יכול לאכול מטעמי כשרות. נגיד, שלחת לו, שלחת לספרדי, בשר לא חלק. שלחת לו סטייקים וזה, לא חלק. אז אם אתה מדי להרבות אהבה, אז הרבית אהבה, הוא אומר, תראה איך הוא השקיע בי, שלח לי סטייקים וזה, אבל בפועל אתה לא יכול לאכול אותם. אז אם אתה מדי שיהיה לך סעודה, אין לך סעודה בפועל. כאילו הוא שלח לך פלסטיק, כאילו אתה לא יכול לאכול את זה.
שולחים ממתקים,
נוכרי,
או נגיד, יפה מאוד, נגיד דוגמה, חלב נוחי, או אבקת חלב נוחי, שזה גם פקמינה, כי אבקה זה חומרה. אז חלק רצו לתלות את זה במחלוקת הזאת. בסוף אנחנו גם נגיד מה נפסק להלכה בדוגמאות האלה. אבל בואו נראה לגבי הסוגיה שלנו. חלק רצו להגיד שזה גם נפקמינה, לאדם ששולח משלוח מנות בעילום שם. אתה רצת מהר, לא היה לך זמן לכתוב את השם של המשפחה שלך על המשלוח מנות. דפקת, לא היה בבית. שמת לו ליד הדלת משלוח ענק, בלי, לא כתוב עליו כלום. הוא פתח אחרי 10 דקות, כולו מבסוט, אבל הוא לא יודע מי שלח לו. האם אתה יוצא את החובה או לא? אז תראו שוב כתב, שוט כתב סופר, הוא היה בן הבכור של החתם סופר. שואלים אותו ככה, הוא אומר, מה שנסתפקת, מי ששולח מנות לרעהו, ואין המקבל יודע מי שלח לו, הוא לא יודע מי שלח לו את זה. אם יוצא המשלח מצוות משלוח מנות, אז הוא אומר, לפום ראיתה, נראה לי דטליה בתמה. בהתחלה הוא רוצה לתלות את זה במחלוקת שאנחנו ראינו. לתמה דתרומת הדשן, מצוות משלוח מנות כדי למלות חיסרון מי שאין לו, מסתבר די יוצא, גם כשאין חברו יודע, אם הטעם שלכולם יהיה צורכי סעודה, בתכלס יש לו צורכי סעודה, הוא לא יודע מי שלח לו, לא משנה, אני דאגתי שליהודי הזה יהיה צורכי סעודה, אז יצאת ידי חובה. אבל אם הטעם זה להרבות אהבה, לא הרבית אהבה. אדם שמקבל מצוות משלוח מנות, ענק כמה שיהיה ענק, הוא לא יודע מי זה, אז הוא לא, אין כאן ריבוי אהבה ביניהם, הוא לא יודע בכלל מי שלח לו את זה, אז הוא לא יצא ידי חובה. לכן אני קורא את השורה האחרונה שלו למטה, הוא מסיים, וכיוון שהחזקנו דינו של הרמה, די יוצא כשאין מקבלו וכתמה מצוות משלוח מנות משום חיבה ורעות, ממלא נשמע די אינו יוצא כשאין המשלח יודע מי שלח לו, כן נראה לפי עניות דעתי. אומר, בגלל שהוא דייק לפי הרמה שראינו מקודם, שהרמה כתב שאם אדם שלחו לו משלוח, אתה באת להביא למישהו משלוח מנות, והוא מחל לך עליו, הוא אומר לך לא, אני מוכל לך, הכל בסדר, תשאיר את זה אצלך, יצאת ידי חובה אמרנו. למה? כי הרבית אהבה. רואים שהרמה תפס שעיקר הטעם זה להרבות אהבה. אומר הכתב סופר, לפי זה, אדם ששלח משלוח מנות בעילום שם, לפי הרמה, לפי אשכנזים, בטוח לא יצא. למה? כי הוא לא הרבה אהבה, שלח להם משלוח מנות, הוא לא יודע ממי הוא קיבל אותו, לא הרבה את האהבה, לא יצאת לידי חובה.
אם אתה שם ליד הדלת מישהו משלוח מנות, הוא לא נמצא בבית.
עוד שאלה טובה.
יחזור רק למחרת.
עוד, שאלה גם טובה שפוסקים דנו בנכון. אדם שם משלוח מנות בפורים, והוא קיבל את דק אחרי פורים. או שאדם שולח היום להגיד, היום אני שולח משלוח מנות עם שליח, הוא יגיע רק בפורים, האם אני יוצא ידי חובה או לא. נכון. זה לא בטוח תלוי בשאלה שלנו, זה יכול להיות תלוי בשאלה של דיני שליחות ודיני קניין. מתי אדם זוכה במצוות משלוח מנות? נכון. זה גם שאלה טובה. להלכה מה נפסק? איזה טעם נפסק? האם הטעם של להרבות אהבה, או הטעם של שיהיה לכולם צורכי סעודה? אז הרב עובדיה כותב, בשו"ת יכבדת, ומדברי החתם סופר, נראה שאין בידינו להכריע להלכה כאחד משני הטעמים, ויש לחוש לשניהם. להלכה נפסק? כן?
אני אומר, לכאורה זה תלוי כך.
מה זה אומר?
זה אומר, השפה שהגרמים, הראשונים, כל שאנשים לא תלוי בהגינות, לא היה להם סוגה. היום, על פניו, בגלל שאנשים יכולים לתלוי בסוגה, אולי זה נשאר רק עניין של מישהו לא תלוי. מישהו היום שאין לו, זה לא בתמכות.
לא, יש כלל בידינו שגם לפעמים שבטל הטעם, שאלה מתי אמרו מזה, לפעמים גם שבטל הטעם נשאר התקנה. מה יש דברים שחזל תקנו, שאף על פי שהיום יכול להיות שאין את הטעם, אתה עדיין ממשיך עם התקנה.
מה עוד שרוב האנשים היום לא
עושים את התפשילים? נכון, נגיד הטעם השני שאמרתי זה הפוסקים מבית מזכירים. אני אומר, גם אם תגיד עכשיו יש דור נגיד שיש בו שפע אדיר, כולם עשירים, עדיין נשאר הטעם של התקנה, של אפילו להרבות סעודה. כי מה שחזל תקנו, אנחנו רצים עם זה הלאה על כל הדורות. למה? כמה סיבות. או שמה יחזור הדבר לקדמה דנה, חלילה, כאן זה יהיה חלילה, שיהיה נעים, או כי יש גם טעמים יותר עמוקים שחזל תקנו לנו, שאנחנו לא יודעים אותם מעבר לרובד של הפשט. נגיד מים אחרונים שעושים בסוף הסעודה. חזל אומרים, למה עושים מים אחרונים? כי פעם היה מלח מאוד חזק, שאם היית נוגע בו בעיניים, היית יכול להתעבר. ואדם היה אוכל מלח בסעודה. אמרו, מים אחרונים חובה. יותר ממים ראשונים. היום אין את המלח הזה, אז למה עדיין מקפידים לפי חלק מהפוסקים?
זה מנהג שנהפך לדין עד, כמו הקטניות.
לא, זה לא מנהג, זה כבר מובא בחז"ל, זה תקנה מהם האחרונים. אלא מה, אז למה ממשיכים את זה? חלק מסבירים, כי על פי הקבלה יש בזה טעם הרבה יותר עמוק שהוא שייך גם שאין את המלח סדומית. כלומר, יש לפעמים טעמים שלא תמיד חז"ל מגלים לנו. קטניות וזה דברים שיותר מאוחרים, שעם הדורות יקנו. זה לא היה בתקופת חז"ל לכאורה. אוקיי, אז להלכה הרב עובדיה פוסק, וככה גם לכאורה, גם כל הפוסקים פסקו את זה, גם אשכנזים לכאורה, שצריך לחשוש לשתי הטעמים. כשאתה שולח מצוות משלוח מנות, אתה צריך שיתקיים במשלוח הזה שתי הטעמים. גם לדאוג שדווקא יהיה לו צורכי סעודה, כלומר זה צריך להיות אוכל ולא דברים אחרים, וגם אתה צריך להרבות אהבה. ולכן נגיד, אדם שלח אוכל בעילום שם, אז הוא שלח אוכל, יש וי על הטעם של האוכל. אבל להרבות אהבה אין כאן, כי הוא לא יודע ממי הוא קיבל, לא יצאת לידי חובה, כן? או אדם שלח בגד יקר, הרבית אהבה, אבל זה לא אוכל, לא יצאת לידי חובה. תמיד אתה צריך שיתקיימו שתי הטעמים. אני קורא את עכשיו נקרא את זה בהלכות יוסף, זה קצת אותיות קטנות, אני אקרא את זה למסקנה. חייב אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי מנות של שני מיני אוכלים, או שני מיני תבשיל, או שתי מנות בשר. וכמו שנאמר במגילת אסתר, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. והטעם לכך שצריך לשלוח משלוח מנות, כל ידי שאדם שולח לחברו תשורה ומנחה, מביע לו בזה את רגשי אהבתו וחיבתו אליו, ועל ידי זה נוטע בליבו גם כן אהבה ואחווה, שלום ורעות, כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. שכל משפטי תורתנו הקדושה להרבות שלום בין אדם לחברו, כמו שנאמר, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אז טעם ראשון זה להרבות אהבה, כמו שראינו. ועוד, כי ישנם אנשים מחוסרי כל, צנועים בלוחותיהם, כלומר אין להם הרבה כסף, אבל הם מתביישים, שריבושו לפשוט ידם לקבל צדקה כדי לקיים מצוות סעודת פורים, במאכל ומשתה כדת. מה שאין כן, כששולח להם דרך כבוד משלוח מנות איש לרעהו, לא יבושו ולא יקלמו, וכך אנו משתפים אותם בשמחת הפורים על דרך שנאמר בנחמיה, ושילחו מנות לאין נכון לו. כן? ולכן הוא אומר שאירועים להלכה נפסק כמו שני הטעמים. עכשיו, לגבי הנפקמינות שכתבנו מקודם, כאן יש קצת הבדל, כמו שאתה הזכרת טוב. אמרנו, נגיד, אדם צריך לשלוח דווקא אוכל, נכון? בכן, בגדים, כסף לא יצא ידי חובה. אבל לגבי ממתקים, אנחנו בהתחלה רצינו להגיד, באמת, חלק מהפוסקים יראו את זה. אדם שולח לחברו, כמו שנהוג היום הרבה, ממתקים, לא אוכל, זה לא סעודה. שולח לו מלא שוקולד, מלא זה, מלא זה. זה טעם של הרבות אהבה, הרבית אהבה. על הטעם של סעודה, זה לא כל כך סעודה. עכשיו יהיה לו סעודת פורים, הוא יישב עכשיו ויוכל ממתקים, זה לא סעודה. אז איך יוצאים מזה ידי חובה? אז כאן הפוסקים אומרים שזה כן עדיין יוצאים מדי חובה, למה? כי בגלל שהיום אנשים יותר שמחים הרבה פעמים מממתקים, פלוס זה שגם ממתקים הם יכולים להיות חלק מסעודה. הפוסקים מזכירים את הטעם הזה, כלומר, אדם אוכל עכשיו סעודה רצינית, לחם, בשר, דגים, בסוף הוא רוצה קינוח. המשלוח מנות הזה יכול לשדרג את הסעודה הקיימת. זה גם נקרא סעודה, ככה הפוסקים מזכירים. ומביאים הוכחה מהגמרא, שהגמרא עצמה מספרת שמגדולי התנאים והאמוראים היו שולחים אחד לשני ממתקים. פעם, הממתקים של פעם, כן? זה היה כמו קמח מתוק, דברים כאלה. איך זה לא סעודה? זה יכול להצטרף לסעודה, זה גם נחשב כסעודה. כי דווקא בפורים, אמן, זה משהו כתרג עלינו, אמן אמר, הם מפוזרים ופורדים. אז דווקא כדי לעשות הפוך מאמן, אתה אומר, אנחנו מחוברים. דווקא בפורים. הפך הצעת אמן הרשע. דווקא שלנו בתוך שיא הגלות, ובתוך 70 שנה של גלות בבל, והאמן אומר, זה משהו כתרג גם. הוא אמר, הדת שלהם שונה, והם לא קשורים אחד לשני. אנחנו מראים איך אנחנו הכי קשורים אחד לשני. אותו דבר, לגבי הנפקמינה השלישית שאמרנו, אדם שלח אוכל שהמקבל לא יכול לאכול אותו. אז כאן זה תלוי, תלוי, זה מתחלק לשלושה חלקים. אם שלחת לו אוכל שבאמת הוא לא יכול לאכול אותו בכלל, לא בגלל חומרה, נגיד שלחת לו חלב נוחי, או שלחת לספרדי בשר לא חלק, כאן לא יצאת ידי חובה. כי הבאת לו, הרבית אהבה, אבל לא הבאת לו אוכל, הוא לא יכול לאכול את זה. אז כאן לא יצאים ידי חובה. אבל... זה שאלה טובה, אולי באמת צריך לברר את זה. לא, בוא נגיד, אם אתה שולח בשר שלא חלק, אתה צריך לברר אם הוא ספרד או אשכנזי. זה שאתה יכול להעביר הלאה זה נכון, השאלה אם אני יצאתי ידי חובה בתור המשלח. בתור השולח, סליחה. נכון? אתה צריך לדאוג לזה, נכון? זה לגבי אוכל שהוא לא יכול לאכול בכלל, אבל. אבל... אם שלחת לו משהו שהוא מחמיר לו לאכול, כאן כן יצאת ידי חובה, כי הוא יכול להביא את זה נגיד לבני משפחתו. נגיד אדם, או אותו דבר מטעמי בריאות. שלחת ממתקים לאדם שחולה סוכרת, יצאת ידי חובה. כי הוא יכול להביא את זה למשפחה שלו. שלחת אבקת חלב נוחי נגיד, שזה חומרה, מעיקר הדין מותר לאכול אבקת חלב נוחי. זה יכול להביא את זה לילדים הקטנים שלו וזה. זה עדיין יצאת ידי חובה. אז שהבאת לו משהו שבכלל לא יכול לאכול הלכתית, כמו נגיד בשר, לא חלק לספרדי, כאן זה כן יהיה מעכב, והוא לא יצא.
תשובה לשאלה, יכולה להיות כתוב לרעהו,
הוא מכיר אותו.
זה מעניין גם, זה גם פוסקים הזכירו את הנפקמינה הזאת, אדם שולח משלוח מנות למישהו שהוא בחיים לא מכיר אותו בכלל. הייתה שנה יצא לי, נשארתי משלוח מנות, באתי למישהו ברחוב, אתה נותן לו זה בזה. אמר לי, אני לא מכיר אותך, אמרתי לו, אז מה, אתה יהודי כך. האם מצאתי ידי חובה או לא? חלק מהפוסקים גם אמרו, אולי לא. לא בטוח יש כאן להרבות אהבה, הוא אומר, אני לא יודע מי אתה, וזה פתאום נחזת עליו, חלק אמרו אולי שכן, אז באמת זו שאלה טובה. אז לגבי השלוש נפקמינות שאמרנו, אז אמרנו דווקא צריך אוכל, זה ברור לכל הפוסקים, וצריך שיהיה בזה גם ריבוי אהבה, לכן אילום שם לא יצאת וכו'. נגיד עוד נפקמינה מעניינת שראיתי בפוסקים, אדם שולח למישהו מאוד מכובד, משלוח מאוד מאוד גרוע. נגיד אתה הולך למישהו מאוד מאוד עשיר, שולח לו איזה במבה שושי מקופלת. אז מצד אוכל שלחת לו אוכל, אבל לא יודע אם זה מרבה אהבה, יכול להיות שהוא בכלל לא יקלוט את מה אתה אומר, תגיד אתה מזלזל בי, אז יכול להיות שזה גם קצת יהיה לי עיכובה.
לא רק להשאיר, שולח במבה ל...
נכון, סתם בן אדם, נכון, כן. אבל אם אתה שלח למישהו זה... כן, אבל מצד להרבות אהבה, מצד הטעם להרבות אהבה, הוא יגיד, אני רק יהיה זלזול, כמו שילך לרב הראשי, תביא לו איזה פסק זמן, לא שייך כאילו לפעמים, כן? הוא רואה, אבל צריך משהו מכובד גם, חלק הפוסקים אמרו, לפי הרמה של המשלח. יפה. טוב, עד כאן ראינו את הסוגיה לגבי הלכה, אז אמרנו, נעשה סיכום קצר, ואז נראה עוד איזה קטע בסוף. אז סיכום, ראינו, כן.
הוא בעיה שיש להם אנשים שאין להם את היכולת לסלוח, אין להם. והם מחויבים, כשמישהו מביא לו, אז הוא כאילו
מחויב. אז אמר לו, השולחן ערוך כותב מפורש, אדם שאין לו יכולת, אז הוא מחליף את הסעודה שלו עם חבר שלו. כתוב, נגיד עניים, אתה מביא לו, הוא מביא לך את ארוחת צהריים שלו, אתה מביא לו את ארוחת צהריים, כאילו עושים החלפה של הסעודה. עושים החלפת סעודות, גם יוצאים בידי חובה. וצריך גם לדעת שיש מצווה לשלוח לבן אדם אחד בסוף. נכון שכל המרבה הרי זה משובח, אבל זה שהיום שולחים ל-60 אשרי ישראל, אבל מעיקר הדין מספיק לאדם אחד. גם צריך להזכיר את זה שהרמב"ם כותב שעם כל זה שיש מצווה להרבות במשתה ולהרבות במשלוח מנות, המצווה הכי גדולה זה להרבות במתנות לאביונים. זה המצווה הכי גדולה, שכל המשמח אביונים, אומר הרמב"ם, הוא דומה לשכינה של להחיות לב נצקאים, להחלות לב אלמנות ויתומים. זה עיקר המצווה להרבות בזה. טוב, אז לסיכום ראינו שתי טעמים. נכון, זה מה שאמרתי לו, כן, השולחן ערוך, נכון. אז לסיכום ראינו שתי טעמים עיקריים למצוות משלוח מנות, וראינו ששתיהם נפסקו להלכה, ויש לזה הרבה נפקמינות והשלכות הלכתיות. בדף האחרון הבאתי לכם עוד איזה עניין מעניין, כאן זה פחות הלכתי, יש בזה גם קצת נפקמין על ההלכה, כן. לגבי מה קורה, אנחנו דנו לגבי משלוח מנות בעילום שם, ואמרנו שלהלכה לא יוצא ידי חובה, לכאורה, למה? כי כן, שלחת אוכל, אבל לא הרבה תאווה, כי הוא לא יודע ממי הוא קיבל. יש שאלה מעניינת שגמה דנה בה במסכת שבת. אדם שולח לחבר שלו מתנה כל השנה, לא קשור למשלוח מנות. אני רוצה לשלוח לחבר שלי מתנה סתם באמצע החיים. אני אוהב אותו, רוצה לשלוח לו עכשיו איזה, לא יודע, בגד חדש או משהו כזה. האם יש עניין שאני אפתיע אותו? יכתוב איזה בילום שם. סתם רוצה לפרגן לו, ישים לו את זה ליד הדלת, לא יכתוב לו שזה ממני. או שיש עניין שאני אכתוב לו, ממני באהבה ואת השם שלך.
כמו שצדקה אתה צריך לתת בעילום שם, לא
יתבייש אני. גם כאן זה כמו צדקה, זה השאלה, בדיוק. בצדקה יש עניין, כמו שאמרת טוב, תשלח בעילום שם שלא יתבייש. כאן, לחבר שלך, האם יש עניין גם לשלוח בעילום שם, אולי, לא יודע למה, או שלא, לא יודע. אז בואו נראה. אז הגמרא אומרת במסכת שבת, תראו למעלה, אני בעמוד האחרון, מסכת שבת דף י', ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אתה מביא מתנה לחבר שלך כל השנה, תגיד לו זה ממני, אל תביא לו בעילום שם. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? מבורא עולם, לדעת כי אני השם מקדשכם. מה הכוונה? אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעה. הגמרא שם אומרת שדבר שעתיד להתגלות, בהמשך הגמרא אומרת שכל מתנה שבסוף הוא יגלה ממילא שאתה שלחת, אתה לא צריך להגיד לו בהתחלה, אבל אם לא יתגלה תגיד לו שזה אתה. לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא, שהוא רצה להביא לנו את השבת, שהיא מתנה טובה, כמו שהגמרא אומרת, כידוע השבת זה המועד הכי גבוה בשנה, יותר מיום כיפור, יותר מהכל. אנחנו פשוט רגילים שזה כל שבוע, אז יותר מיום כיפורים, אין דבר יותר גדול משבת. כן, על מעלה של שבת היא אינסופית. חז"ל אומרים שכל מי שעושה שלוש סעודות בשבת ניצול מכל המלחמות, מלחמת גוג ומגוג, מחבלי משיח. הרבי נחל כותב ששבת אדם כתוב, חז"ל אומרים, כל השומר שבת כהלכתו מוכלים לו על כל עוונותיו. אומר הרבי נחל, מי הפרייר שלא ינצל את זה? אתה לא אמור לך אפילו בלי צום, אתה אוכל, מתענג והכל, שומר שבת כלפי ההלכה, לומד הלכות שבת, נחלים לך כל עוונותיך. שבת זה משהו אדיר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לעם ישראל שאני עומד להביא להם את השבת. אומר הגמרא, אבל אמרת שכל מתנה שבסוף יגלו שאתה נתת, לא צריך להודיע. שבת ברור שנדע בסוף שהשם ציווה אותנו. אומר הגמרא, את השכר אנחנו לא נדע. מתן שכרה של שבת הוא לאין ארוך, לאין ארוך, לאין ארוך. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לך תגיד לעם ישראל שאני מביא להם מתנה טובה. אומר תוספות את הערה בדיוק שאתה הערת מקודם. אומר תוספות, ודווקא במתנה שנותן לו על ידי האהבה, שאינה מקבל מתבייש. כל מה שהגמרא אמרה, שאתה מביא מתנה לחבר שלך, תודיע לו, כמו שהשם הודיע לנו לשבת, זה כדי להרבות אהבה. אומר תוספות, אתה מביא מתנה לחבר, תגיד לו זה ממך. אבל הנותן צדקה שהמקבל מתבייש, זה ברור שעדיף מתן בסתר, אל תגיד לו שזה ממך. בצדקה עדיף שלא ידע, במתנה עדיף שידע. עדיף שידע. למה עדיף שידע? אז נראה כמה, שתי טעמים כאן בראשונים. אומר רש"י,
מה זה בסוף שם? בסתר יכפה?
לא, הוא מצטט את הפסוק, מתן בסתר יכפה אף. שכתוב בפסוק שאדם שמביא מתן בסתר זה יכפה אף, כלומר זה אף זה כעס, שזה מוריד את הכתרוגים בשמיים. רואים שיש איזה מעלה כאילו. אומר רש"י, מתן פנוני אתן לך. מה זה צריך להודיע לחבר שלך שאתה שולח לו מתנה? תגיד לו, אני עומד להביא לך ככה וככה. וזהו דרך כבוד, דשמה התבייש לקבלה, ומתוך כך מתרצים בדברים ואינו בוש בדבר. וכן אם נתנה בביתו שלא מידיעתו, צריך להודיעו שמידו בא לו, שמתוך כך יהיה אוהבו. רש"י מביא כאן לכאורה שתי טעמים, כמו שאני אקרא את רבי פרחי עכשיו, ועד אנחנו נסכם. הוא אומר, אם שמת לו בדלת, תגיד לו אחרי זה זה ממני. החולצה שיש לך ליד הדלת זה ממני. למה? בוא נראה את שיטת הקדמונים. והנותן מתנה לחברו פירוש על ידי שליח, צריך להודיעו שמאיתו הייתה אותה המתנה, כדי שתרבה אהבה בין ישראל. כלומר, הראשונים מביאים שתי טעמים. אחד, אתה בא להביא מתנה, תגיד לו, אני עומד מחר להביא לך חולצה חדשה. למה? כי אם תבוא לו בבום, אומר רש"י, יכול להיות שהוא יתבייש לקבל, או שהוא ירצה ולא יהיה לו נוח. תכין אותו נפשית, ואז שזה יבוא אליו הוא ירגיש בנוח עם זה. טעם ראשון. טעם שני, זה מרבה אהבה, כמו הטעם שראינו במשלוח מנות לפי מנות הלוי, שהוא אומר, למה השולח משלוח מנות בעילום שם לא יצאת? כי לא הרבה את האהבה, הוא לא יודע ממי הוא קיבל, הוא לא יודע איפה להפנות את האהבה שלו. אותו דבר במתנה כל השנה. אומרת הגמרא, אתה שולח לחבר שלך מתנה, תגיד לו זה ממני. למה? אם לא תגיד לו, לא הרבה את האהבה. נכון, חבר שלך מבסוט עם חולצה חדשה, אבל פספסנו את החיבור בין עם ישראל. לכן, תגיד לו דווקא.
אבל הוא יודע לו מראש, אתה מביא לו, אולי דווקא יביך אותו ויגיד לו, לא, תודה רבה, אני לא...
טוב, אולי כל מקרה לגופו, אבל רש"י אומר, הרבה פעמים דווקא זה כאילו מכין אותו נפשית, שזה לא יבוא לו בבום, אתה לא תבוא לו כך, הוא יגיד לך, לא, לא צריך, וזה, קטן עליי וזה. אני תגיד לו שתי דקות לפני, שנייה, אני הולך להביא לך מתנה מהאוטו, אז יש לו זמן להכין את עצמו נפשית. הרב קוק מביא עוד טעם נוסף, מחדש לנו עוד טעם מעניין. תראו, הרב בן היה כותב, להגדיל את הכרת הטוב בעולם, שהוא המנוע הגדול שיביא לתיקון העולם, והוא עדיף על הנתינה בעצנע. כלומר, הרב קוק מחדש לנו עוד פן כאן. אומר הרב קוק, שאני מביא מתנה לחבר שלי בילום שם, אז יכול להיות שאני כאילו פרגנתי לחבר שלי, ואפילו אני לא רוצה את התודה שלו, יש בזה איזה מעלה כזאת שאולי אני מביא לו זה לשם שמיים כזה. אומר הרב קוק, לא, עדיף שתגיד לו שזה ממך. למה? כי ברגע שאני אומר לך, אני שלחתי לך, ממילא יש לך הכרות הטוב כלפיי. אומר הרב קוק, אין דבר יותר גדול בעולם מלהרבות הכרת הטוב בעולם, גם כלפי חבר שלי. כלומר, אני לא רוצה שתגיד לי תודה בשבילי, אני רוצה שיהיה לך הכרת הטוב שלך אליי, כדי שיהיה יותר בעולם הכרת הטוב. למה? אומר הרב קוק, בסוף הכרת הטוב היא תביא את התיקון של כל המציאות. הוא אומר שכל הנבראים בעולם, המידה של הכרת הטוב תתפתח אצלם בצורה חזקה, והם יכירו טובה להורים שלהם ולחברים שלהם ולכל הסובב אותם. בסוף הם יצרו ויגידו, רגע, מאיפה כל הטובות האלה בסוף? מבורא עולם. בורא עולם שולח לך מתנות, כולם רק שליחים, מגלגלים זכות על ידי זכאי, אבל הכל זה מבורא עולם. ממילא יהיה להם דחף אדיר להחזיר לו כביכול טובה, ממילא כל העולם יחזור בתשובה. לכן הוא אומר, להגדיל את המנוע הזה זה הדבר הכי גדול שיש. איך אתה מגדיל את המנוע? תגיד לחבר שלך זה ממני. ומילא יהיה לו הכרת הטוב אליך, ובזה הגדלת את הכרת הטוב בעולם.
מה הדגש הזה שבכלל מתנות לבנים? מתנות לבנים צריך לתת כל השנה
כולה? טוב, זה שיעור על משלח מנות. מתנות לבנים באמת צריך לדון. למה תקנו מתנות לבנים? אתה אומר, צדקה זה כל השנה. כאן זה חובה. גם צדקה זה חובה כל השנה, אבל השיעור של צדקה, יש איזה גדרים מסוימים. בפורים יש חובה... מעניין, נכון. גם בפורים כל הפושטיין נותנים לו, נכון. אבל לא יודע, אולי צריך להעביר גם שיעור של מתנות לאביונים. אז עכשיו זה בוא נראה. אני ממשיך את הרב קוק, ושאדם מכיר בטובה שיש טוב במציאות, אז הוא אסיר תודה למקור הטוב, כמו שאמרנו, לבורא עולם, וזה עוזר לו להעלות את השמחה והודעה להשם יתברך. שלכן עם ישראל נקרא יהודים רק במגילה, שקריאתה זו הללה, אני עוד מעט אסביר מה אנחנו אומרים, שהמהות שלנו כל כולה יודעה, והודעה אמיתית מתפרצת שאדם מרגיש מלא בחסדים, שזה נובע בהכרה בטוב הממלא אותו מכל עבר. כלומר, אומר הרב קוק כאן, וזה מאוד קשור לפורים, הנקודה הזאת גם, שמה, הכרת הטוב מאוד קשורה לפורים, למה? הגמרא שואלת במסכת מגילה, למה לא אומרים הלל בפורים? למה לא אומרים הלל? תודה להשם, הרי אתה מפרסם את הנס בקריאת המגילה, גם תגיד הלל. איך? או, אחד התירוצים, נס שהיה בחוץ על הארץ, תירוץ שני של הגמרא, הקטע עבדה חשברוש ענן, ו... המגילה עצמה, טוב מאוד. קריאתה זו הללה. אומרת הגמרא, אנחנו אומרים הלל, איפה? בקריאת המגילה. עכשיו, התירוץ הזה אומר דורשני, מה?
בצבא, הייתי צעיר, אז לא היה לנו מגילה, היינו במוצם, אז אמרתי שם לכולם, שבאמת נגיד הלל.
הפוסקים מביאים את... נכון, נכון, יש איזה מקום, נכון. הפוסקים אומרים שמי שאדם תקוע, שיגיד הלל בעל פה, כן. חזק. אז הגמרא אומרת, קריאתה זו הללה. עכשיו לכאורה זה תמוה, אתה קורא את המגילה, לא מוזכר שם מילה אחת של הלל. איפה כתוב הלל להשם? בהלל כתוב הללו את השם מן השמיים וזה וזה. איפה זה כתוב במגילה? אז מסביר המנחת אשר הסבר מאוד יפה שזה קשור למה שאמרנו. הוא אומר, בכל התנ"ך, איך עם ישראל נקרא? ישראל. ישראל. אין את המילה יהודי בכל התנ"ך. או רק במגילת אסתר אנחנו קוראים יהודים. גם במקומות, יש שתי מקומות או שלוש מקומות בתנ"ך שכתוב יהודים, אין הכוונה לעם ישראל, הכוונה למי שגר בשטח יהודה, בדיוק. היה ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, מי שהיה ממלכת יהודה נקרא יהודי. אבל עם ישראל בתור עם נקרא יהודי רק במגילה. איש יהודי, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, מה העניין? הוא אומר, מנחת אשר תראו את זה ביאור יפה. למה עם ישראל נקרא יהודים? על שם מי? שם יהודה. כתוב שיעקב בירך את השבטים. איך הוא בירך את יהודה? יהודה, אתה יודוך אחיך. אומר שם התרגום שיעקב בירך את יהודה, אחיך יקראו השמך. זה אתה יודוך אחיך, כל עם ישראל יקרא השמך. למה ליהודה קוראים ליהודה? כתוב שלאה, אחרי שנולד היהודה, אמרה, הפעם עודה את השם. יוצא שיהודה, לאה קרא לו יהודה על שם ההודיה. נכון, יהודי פותח, נכון, מודה אני לפניך. רואים שהמהות של עם ישראל, למה הוא נקרא יהודי על שם יהודה, שהוא נקרא על שם ההודעה להשם. לכן, למה הגמרא אומרת שקריאת המגילה זה ההלל של פורים? כי איך, איפה אנחנו מהללים את השם במגילה? בעצם זה שאנחנו נקראים יהודים. אתה אומר, איך אתה אומר, איש יהודי היה בשושן הבירה, אתה אומר, למה קוראים לו יהודי על שם יהודה, על שם ההודעה להשם? זה קריאתה זו ההללה. לכן העניין הזה של הכרת הטוב מאוד קשור לעניין של פורים, וצריך לדעת שהכרת הטוב זה מתחיל לפני שאתה אומר תודה לבן אדם, תודה לבורא עולם. הכרת הטוב זה נובע ממשהו הרבה יותר פנימי. כמו שראיתי, יש ספר מזמור לתודה, נראה לי קוראים לו, שאומר מה זה הכרת הטוב? כמו שאדם שמתעלף, מה בודקים אם הוא נמצא בהכרה? הכרה זה אומר אם אתה מודע למה שקורה מסביבך בכלל. הכרת הטוב זה לא להגיד תודה. יכול להיות שאני אומר לך תודה, סתם מצד נימוס, אני אפילו לא חושב מה שאני אומר, תודה. אבל אני בכלל לא מרגיש שהיה כאן איזה טובה, נתת לי כוס מים, אני מרגיש שאתה חייב להביא לי זה, אני אומר לך תודה, כי יש נימוס כזה. הכרת הטוב זה משהו הרבה יותר פנימי. אני בכלל מודע שיש טוב במציאות, מישהו כאן עשה לי משהו טוב. קודם, הכרת הטוב זה הרבה יותר לפני להחזיר תודה. לכן העניין הזה של הכרת הטוב זה משהו מאוד בסיסי בעבודת השם, שמאוד מתגלה בפור עם העניין הזה. לכן אדם ששולח מתנה כל השנה, אומר את הגמרא, אומרים הראשונים, תגיד לו זה ממני. למה? אחד, הוא ירגיש יותר בנוח. שתיים, אתה מרבה אהבה. שלוש, אומר רב קוק, יש לו הכרת הטוב כלפיך. הוא מודע עכשיו, אתה הגדלת את זה שהבן אדם יודע שמישהו עשה לו טוב במציאות. בסוף זה יביא את כל העולם להכיר טובה לבורא עולם.
למה צדקה?
לא, כי שם יש בושה. שם יש בושה. כי שם יש בושה לעני. שם אנחנו מעדיפים לוותר על מעלת הכרת הטוב שהוא לא יתבייש. כן, אבל אתה לא... שם בצדקה יש מעלה שהוא לא ידע שזה אתה בגלל שהוא לא יתבייש, בגלל הבושה. אבל אצל חבר שאין את העניין של הבושה, אנחנו כן רוצים שהוא ידע שזה אתה. עניין של הבושה, אתה לא רוצה לבייש אותו.
רק גם העניין של הסדר, שאתה
תוכלים בעילה שלהם, נכון, כל החגים הם בסוף סביב ההודעה, נכון, הכרת הטוב, נכון. אז בגלל שדיברנו על עניין של הכרת הטוב, אנחנו נסיים בקטע האחרון, שמדבר גם על העניין של הכרת הטוב. שאמרנו שאתה שולח מתנה, צריך כל השנה להזכיר את השם שלך, בדי להרבות אהבה, ובדי שאתה מרבה שיהיה הכרת הטוב, שהמקבל ידע שמישהו עשה איתו טובה. אז תראו למטה בדף על הדף, הוא אומר, הרב דסלר, במכתב מאליהו, הוא כותב ככה, התורה דורשת מאיתנו הכרת הטוב אפילו לדומם. כן? יש הרבה מקורות בחזל שרואים שהכרת הטוב זה לאו דווקא לאנשים, גם לדומם. כתוב שמשה רבנו לא רצה להכות על היאור, הוא הכיר לו טובה ששמו אותו בתיבה שם, לא רצה להכות במכת על האפר, הוא התמין את המצרי על האפר, כן? אנחנו מכסים תחלות בשבת, אחד הטעמים, שהלחם לא יתבייש, שמקדימים את היין לפניו, אף אחד לא ראה פת מסמיקה פעם, נכון? ואתה עדיין עושה את זה, למה? הוא אומר, התורה דורשת מאיתנו הכרת הטוב אפילו לדומם, אף שאינו תורך בעבורנו, וקל וחומר שאין בו כוונה להיטיב. חזל לימדונו בזה, שהכרת הטוב אינו מותנה בכוונותיו של הנותן. אותי לא מעניין הוא מתכוון לטובתי או לא אפילו. אני מכיר לו טובה כי קיבלתי טוב. אני רוצה לפתח בי את השריר הזה, להיות מודע שיש טוב המציאות ולהחזיר לו טובה. אפילו שלא התכוון אליך בכלל. כמו שאדם יגיד, מה, נהג אוטובוס בכל זאת נוסע, מקבל על זה כסף. לא קשור. עשה לך טובה, תגיד תודה. למה אתה מפתח את השריר הזה? מישהו נתן לי כאן טוב. אלא חובה היא על המקבל משום עצם הקבלה ותו לא. אם אין אנו מכירים טובה לדומם, אם אתה תתרגל להכיר, לחוס ברגשות כביכול של לחם בשבת בקידוש, ואתה לא תקה על היאור ואתה לא תקה על האפר, בסוף יהיה לך גם רגש לחבר שלך. אבל אם יש לך אוטו שמסיע אותך מלא ואתה מזלזל ברכב, אז בסוף אתה גם מזלזל בטובה שחבר שלך עושה לך איזה. הכל עניין של שריר בנפש. אם אין אנו מכירים טובה לדומם שנהננו ממנו, וכל שכן אם אנחנו מבזים אותו, נפגע הרגש. הרגש של בעל לב טוב שרוצה ליתן ולהעניק, ומלא פוגעתי באופן ישיר על המידות, עד שאמרו חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. נכון? למדו את זה מפרוע הרשע. בהתחלה הוא שאיבד את עם ישראל, אמרו לו, אתה יודע, את התינוקות שאתה שוחט כל יום, זה הצאצאים של יוסף, זה שהציל לך את כל האימפריה, עשה לך מלא טוב. מה הוא אמר? לא ידעתי את יוסף. לא יודע מי זה, הכחיש. בסוף אמרו לו, הקדוש ברוך הוא אמר, תוציא את עם ישראל, מה אמר? לא ידעתי את השם. בהתחלה אמר לא ידעתי את יוסף, בסוף לא ידע את השם. אדם שלא יודע להכיר טובה לחברו, לא יודע להגיד תודה לאשתו על מה שהכינה לו, בסוף הוא גם ירגיש שכל הבריאות וכל מה שהשם משפיע עליו זה מובן מאליו. כיוצא בזה ביאר הגאון מווילנה, מה שכתוב כאן חמה למרת טיבותא לשקיא. הגמרא אומרת שאדם הולך לאירוע ויש מלצר שמוזג יין. אומרת הגמרא, כולם מכירים טובה למלצר כאילו הוא קנה את היין, אפילו שמי שקנה את היין זה בא לאירוע, אבל כולם מרגישים כאילו המלצר הביא את היין כאילו. נכון, אבל אתה מרגיש כאילו נתן לך את היין, אתה לא מרגיש שבא לשמחה כביכול באותו רגע. נכון, לא, ברור, זה ביטוי. הגאון מווילנה, מה חז"ל באו להגיד בביטוי הזה? הוא אומר, להגיד כמו שאמרנו דווקא, שאף שהמלצר שמוליך ומביא את המשקאות הוא מתכוון עבור עצמו, זה העבודה שלו. תגיד, זה העבודה שלו, מה אני צריך להגיד לו תודה? אומרים חז"ל, לא, ממש לא. אף על פי שהוא מתכוון עבור עצמו שיהיה לו שכר ופרנסה, אף על פי כן, מכיוון שקיבלת ממנו, תן לו תודה. תגיד לו ישר כוח על תרחתו. למה? קיבלת טובה מבן אדם. מן הראוי להביא כאן, ואנחנו נסיים בסיפור שמביא השיטה מקובצת, סיפור מאוד מעניין, שמסופר על הריף, כן? מגדולי הראשונים, שהוא מספר עליו ככה, שפעם אחת הריף היה חולה, ונכנס אצל אדם אחד למרחד שהיה לו בביתו, ושילם לו, וכיבד אותו הרבה, וישב אצלו עד שעברי. לימים ירד אותו אדם מנכסיו והגיעו אליו נושים והוא צריך למכור את אותו בית מרחץ, והיו צריכים לעשות לו שומה והלכו לבית דין של הריף שישום את הבית מרחץ להחזיר את החובות. אומר הריף לבית דין, לדין הזה אני לא יכול להיכנס, למה? אני נוגע בדבר. אמרו לו, למה אתה נוגע בדבר? אומר, הבית מרחץ הזה נהניתי ממנו, הבית מרחץ הזה שהייתי חולה התרחצתי בו, יש לי הכרת הטוב לבית מרחץ, אני לא יכול לדון אותו. אומר, אמר הריף, אני לא אדון בדבר המרחץ כיוון שנהניתי ממנו עד כדי כך. ואם זה בדומם שאין לו הרגשה ככה, כל שכן וקו החומר בבני אדם שמרגישים בהזק ובתועלת שיהיה זה סנוי לעשות כן. כלומר, רואים שגדולי ישראל ממש נזהרו, גם אנחנו מצווים על זה בכמה הלכות, תפתח הכרת הטוב לדומם, בסוף לך הכרת הטוב גם לאנשים. אז אני עושה סיכום, ראינו סוגיה בהלכה, מה הטעם של משלוח מנות, ראינו שתי טעמים, את ההשלכות הלכתיות על זה, ראינו שאחד הטעמים של משלוח מנות, זה העניין להרבות אהבה, ולכן בעילום שם לא יצאת. וראינו שעל פי הטעם הזה, גם הגמרא לימדה אותנו, שכל השנה שאתה שולח מתנה, תגיד זה ממך. למה? ראינו שלושה טעמים לזה. אחד, כמו במשלוח מנות, תרבה אהבה. שתיים, שדבוא לו בדרך כבוד, שלא יתבייש בבום כזה. טעם שלישי, כי אני גורם לו להכיר לי טובה. ושהוא מכיר לי טובה, הכרת הטוב מתפתחת בעולם, שזה המידה, שראינו את החשיבות שלה, שבסוף היא השורש לכל המידות הטובות.